טוב, אני אעלה רגע את הדף מקורות. שיעור שלם, אבל אני אתחיל את השיעור. נדמה לי שזה מה שעשיתי גם שנה שעברה. שנה שעברה גם התחלתי, השנה נתחיל קצת יותר. בעזרת השם, שבאמת הלימוד תורה הזה יהיה לזכות עם ישראל. וחשבתי בעקבות מה שהרב רימון אמר, זה אולי התפילה שהוליכנו קוממיות בארצנו. אם נגביה קצת הראש, אז נוכל לראות את העובדה שהקדוש ברוך הוא גואל ישראל. כל יום הוא גואל ישראל. אז בואו נראה. בואו נתבונן רגע בהלכות תלמוד תורה ברמב״ם. אתם רואים את הדף מקורות? אנשי הזום. אתם רואים?
כן, הרב.
לא שומעים אתכם.
רואים,
רואים. אז כותב הרמב״ם בהלכות תלמוד תורה, באמת כל הדיון הזה ברמב״ם עכשיו היה בשבילי הפתעה מאוד גדולה. לא ראיתי מישהו שאומר את זה. ובשלב הראשון זה כאילו קצת מחליש מעוצמת החובה ללמוד תורה, אבל כשמאקלים את זה יותר, אז רואים באמת, רואים לא ככה. להפך. אז כלפי מה הדברים אמורים? כותב הרמב״ם, נשים ועבדים פטורים מתלמוד תורה. יש גרסה, נשים ועבדים וקטנים פטורים מתלמוד תורה. אבל הגרסה של פרנקה, וזו הגרסה שנראית לי יותר מדויקת, נשים ועבדים פטורים מתלמוד תורה, אבל קטן אביו חייב ללמדו תורה, שנאמר, ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם. אז קטן חייב בתלמוד תורה, או הוא פטור מתלמוד תורה? מה אתם אומרים? שאלתי, הקטן חייב בתלמוד תורה או פטור מתלמוד תורה?
הקטן חייב אביו ללמדו.
קטנים, נשים ועבדים פטורים מתלמוד תורה, אבל קטן אביו חייב ללמדו תורה. אז אומר גיל, הוא פטור ללמוד, אבל האבא חייב ללמד אותו. אז הוא חייב בתלמוד תורה, הוא פטור, הוא לא בר חיובה.
הוא פטור, הוא פטור.
זה לא מה שכתוב.
הוא לא בר חיובה עדיין. ואין האישה חייבת ללמד את בנה, שכל החייב ללמוד, חייב ללמד.
הרב, בעצם, הרב קטן נידון על שום סופו. קטן נידון על שום סופו.
אז הוא היה חייב ללמד. אין האישה חייבת ללמד את בנה. אז בעצם במה עוסקת ההלכה הזו? במה עוסקת ההלכה הזו? מה הנושא ההלכתי של ההלכה הזו? איך? בדיוק. ההלכה הזאת עוסקת בשאלה מי חייב ללמד. נשים ועבדים פטורים מתלמוד תורה. עכשיו, מה עם הקטן? אבל קטן אביו חייב ללמדו תורה, ואישה לא חייבת ללמד את בנה. עכשיו בואו נקרא את הלכה ב', כשם שחייב אדם ללמד את בנו, כך הוא חייב ללמד את בן בנו, שנאמר והודעתם לבניך ולבני בניך. החוויה ללמד, הסבא שמלמד את הילד שלו, זה חוויה מדהימה, אני מאחל לכולם את החוויה הזו. אני התחלתי איתה עכשיו, עד עכשיו אי אפשר היה ללמד אותם, זה רק לחתל אותם, ואת זה אני לא עושה. אבל את הנכדים ללמד, זה משהו מדהים. כן, במיוחד אם אתה יודע את כל הגמרות שעומדות מאחרי זה, כאילו קיבלה מהר סיני. במה עוסקת ההלכה הזו, הלכה ב'? במה היא עוסקת? בחובה ללמד. נפלא. כן? אז לכאורה, לא היה מתאים שהרמב״ם יפתח את הלכות תלמוד תורה בהלכה ח'. כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, בן עני, בן עשיר, בן שלם בגופו, בן בעל איסורים. נלמד תורה, שלב הבא נלמד את התורה. איך זה יכול להיות שהרמב״ם לא פותח את הלכות תלמוד תורה בחובה הבסיסית ביותר ללמוד תורה? הוא כותב את זה רק בהלכה ח'. כן, ואז הוא כותב, ואפילו בעל אישה ובנים חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה ביום ובלילה שנאמר, והגית בו יומם ולילה. זה לא היה ראוי לפתוח את הלכות תלמוד תורה בהלכה ח'? אחרי זה, תמד איתי. בחובה ללמד תורה, אישה פטורה, בעל חייו, לא יודע מה, נעשה כל מיני, יש חובה ללמד את הנכד, כן, והרמב״ם גם מתפלפל בזה, כאילו זה מאוד מעניין, שואל הרמב״ם את עצמו, בהלכה ב', הוא שואל, אם כן, למה אני אצטווה על בנו ועל בן בנו, אם הוא חייב ללמד גם את כל התלמידים, כחלק מהחובה ללמד, אומר הרמב״ם, להקדים בנו או בן בנו לבן חברו, יש סדרי עדיפויות בחובה ללמד. ובואו שלא ילם, החובה הראשונית, קודם כל של האדם, זה ללמוד תורה. הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נהגה יום ולילה, תגיד את זה. זה לא משנה המצב הסוציאלי שלך, זה לא משנה אם יש מבחנים או יש תרגילים, זה לא משנה אם יש קורונה או אין קורונה, זה לא משנה אם אתה בזום או לא בזום, זה לא משנה הגיל, זה לא משנה כלום. יש חובה ללמוד תורה. לא זה הדבר שאתם הייתם פותחים איתו. את הלכות תלמוד תורה.
לא, הרב, מתחילים מההתחלה, פותחים בלימוד, סדר הלימוד, מהרמה של ילד קטן, והלאה.
אומר גיל, ההלכות בנויות באופן כרונולוגי. כלומר, זה סידור ההלכות ברמב״ם, זה סידור היסטורי כזה, נגדיר את זה ככה. אתה אומר, זה בלתי אפשרי, מישהו חייב ללמד אותו כדי שהוא יתחיל. כאילו, יש סדר בעולם, והסדר שבחר בו הרמב״ם זה הסדר, הייתי אומר, הכרונולוגי או ההגיוני, כן, הרעיוני אתה אמרת. כן, קודם כל מי שמלמד אותך, אחרי זה אתה מסוגל ללמוד בעצמך, ואז ללמד אחרים. נכון? פחות או יותר. טוב, תסתכלו רגע בהלכה, זה הערה ראשונה. תסתכלו רגע בהלכה ג', כותב הרמב״ם, מי שלא לימדו אביו, חייב ללמד את עצמו. יש בג. אבא לא לימד אותו. אומר הרמב״ם, מי שלא לימדו אביו, חייב ללמד את עצמו. מי לא מבין? אני ועצמי זה שני אנשים? מה זה אני מלמד את עצמי? מי שלא לימדו אביו, נו, חייב ללמוד תורה. מה זה ללמד את עצמו? אני יושב ומלמד את עצמי? אני יושב ללמוד. מה זה הנוסח הזה ברמב״ם? מי שלא לימדו תורה, מי שלא לימדו אביו, חייב ללמד את עצמו. רגע, ואם אביו כן לימד אותו, הוא לא חייב ללמד את עצמו, הוא לא חייב ללמוד. אוקיי, אם אביו לא לימדו תורה, חייב ללמוד תורה. אין פטור מללמוד תורה בזה שלא לימדו אותך. תלמד את עצמך. מה אתם אומרים? השורה הראשונה, טוב. אתה אומר ללמד את עצמו. אז תיקח מלמד. כלומר, אם הייתי אומר שאתה חייב, ואם הייתי אומר מי שלא לימדו אביו חייב ללמוד, אז מה היית מבין? נבח הוא לא יודע לקרוא. אבל אומרים לו שאתה חייב ללמוד, אתה חייב ליטול לולב, מה היית עושה? אין לי לולב, מה אתה עושה? ואם הייתי אומר, אם הייתי מנסח את זה, חייב ללמוד, לא היית מבין שהוא צריך לזכור מלמד? מה היית חושב? כשאמרו לך ליטול לולב, מה חשבת? אין לך לולב, מה חשבת? שתקנה לולב. הערה שלישית. טוב. תראו, עם גיל זה קשה. כל הערה יש לה תשובה. תשובה טובה, לא, אני איתך. דרך אגב, הכסף משנה אומר שהרשע של הלכה ג' וחייב לזכור מלמד דבנו ללמדו ואינו חייב ללמד בן חברו אלא בחינם, בסידור ההלכות היא חלק מסוף הלכה ב' וזה גם הגיוני. כי בעצם בסוף הלכה ב' שואל הרמב״ם את עצמו, אותנו, אם כן, למה אני אצטווה על בנו ועל בן בנו, אם אני חייב ללמד בחינה, אם אני חייב ללמד את כולם, אז מה זה הציווי המיוחד הזה ושיננתם לבניך? אני חייב ללמד את כולם. אז אומר הרמב״ם, שתי נפקמינות. נפקמין הראשונה זה קדימות, הבן שלך קודם, הנכד שלך קודם, ואז שאר התלמידים. נפקמין השנייה זה מה שכתוב ברשע של הלכה ג' להוציא ממון. טוב, אם ככה, אז בוא נעבור להלכה ד', הערה שלישית, בדברי הרמב״ם. כותב הרמב״ם, היה הוא רוצה ללמוד תורה, ויש לו בן ללמוד תורה. יש לו 100 שקל, או שהוא משלם למלמד שילמד את הבן שלו, או שהוא משלם למלמד שילמד את עצמו, אותו. אז כותב הרמב״ם, הוא קודם לבנו. ואם היה בנו נבון ומשכיל להבין מה שילמוד יותר ממנו, בנו קודם, ואף על פי שבנו קודם, לא יבטלו, שכם שמצווה עליו ללמוד, ללמד את בנו, כך מצווה ללמד את עצמו. אז אני שואל, שאלה שלישית או רביעית, אני כבר לא זוכר, מה פתאום בנו קודם? הבן שלו גאון עולם, תופס את הדברים מיידית. הגמרא אומרת, באותה גמרא הגמרא אומרת, שאם יש לו 5 סלעים, או לבדות את עצמו, או לבדות את הבן שלו, מה הוא חייב לעשות קודם? לבדות את עצמו, כי מצווה דגופי עדיף. יש לו עכשיו 5 סלעים, או שהוא משלם אותם למלמד שלמד את הבן שלו, החריף הגאון העצום, או שהמלמד ילמד אותו. אומר הרמב״ם, וכך פוסק, זה הרי ברייתא, כן? פוסק הרמב״ם, שהוא חייב לקחת את 5 סלעים האלה, ו4.5 תיתן שהוא ילמד את הבן, ואתה קצת תלמד גם כן משהו. מצווה דגוף ועדיף. מה אכפת לי? מה זה משנה? הוא חכם, הוא חריף. יש לי חיוב על הגברה, יש חובה על הגברה שהוא חייב לשבת וללמוד בעצמו תורה. תלמד, תלמד את עצמך, תשלם. מה החיוב שלי? איפה כתוב שיש מצווה? גבל? איפה כתוב שיש מצווה ללמוד תורה? ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. מתם אותם את דברי התורה. בפשוט, מה זה ושמרתם לעשותם? תרצה, והגית בו יומם ולילה. אז הנה הרב ישי מתחיל לחפור. טוב, אז זו הייתה הערה רביעית, והערה החמישית, כותב הרמב״ם, האמת היא שיש לי קצת מחשבה גם על הרמב״ם הזה. כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה, לא יודע, אני לא מכיר הלכה כזאת. כל איש מישראל חייב באהבת השם, בין עני, בין עשיר. אתם יודעים כמה קשה לעני לאהוב את השם? אולי הפוך, כמה קשה לעשיר לאהוב את השם? נו, תכתוב. כל איש מישראל חייב באהבת השם, בין עשיר, בין עני, בין בעל איסורים, בין חולה, בין זקן. למה לא מופיע הלכה כזאת? כל איש מישראל חייב בתפילין, בין עני, בין עשיר, בין זקן, בין חולה. מה זאת אומרת? יש חיוב, מצוות עשה, שתלמוד תורה, כל מצוות עשה, אין פטורים ממצוות עשה. כולם חייבים במצוות עשה. יש דין שמצטייר שפטור מן הסוכה, לומדים את זה מפסוקים. עכשיו עוד הערה, היא ממש תפתיע אתכם. ולמתם אותם ושמרתם לעשותם. הוא מביא אותו קודם. הוא מביא אותו קודם. בהלכה שמי שלא לימדו אביו חייב ללמד את עצמו, אתה רואה? בהלכה ג', נכון? ואז הוא כותב, וכן אתה מוצא, הוא מביא, שנאמר, ולמתם אותם ושמרתם לעשותם. משהו פה לא בסדר, כן? אני מסכים. משהו פה לא בסדר. אתה לא בסדר הזה, אנחנו רוצים לפצח. איך? כן, ברור. עכשיו, ההפתעה היותר חזקה, כן? זה באמת הלכה יהוד. תגידו לי אתם, עד מתי חייבים להניח תפילין? מה אתם אומרים? עד מתי חייבים להניח תפילין? עד יום אותו. אבא שלי הניח תפילין, הלך להגיד שלום לכולם, אומר להם להתראות, וזהו, עלה למיטה ונפטר. עד יום אותו. הייתי קטן, כן? זה לא טרגדיה. הוא היה מבוגר ואני הייתי קטן. מה זאת אומרת? עד מתי חייבים, עד מתי חייבים ציצית? מה אתם אומרים? מה זה השאלה הזאת? עד מתי חייב ללמוד תורה? מה זאת אומרת עד מתי חייב ללמוד תורה? כל זמן שהוא בר חיובה. מה זה כל זמן שהוא בר חיובה? כל זמן שאני שמע באפו. נו בסדר, נו. והגית בו, נו, הגית בו יומה ולילה. עוד יותר טוב. נו, אז מה חשב? מה חשב הרמב״ם? שכאילו לא עד יום מותו. השאלה המקוממת. עכשיו תראו את התשובה של הרמב״ם. באמת, אומר הרמב״ם עד יום מותו. טוב, היינו אומרים, היינו חוסכים את השאלה ואת התשובה. תראו את התשובה. אומר הרמב״ם למה? שנאמר, ופן יסור מלבביך כל ימי חייך. יש בעיה. וכל זמן שלא יעסוק בלימוד, הוא שוכח. תשמע, יש פה בעיה. אתה יודע למה אתה חייב, למה אדם חייב עד יום מותו? כי אם הוא לא יעסוק בתורה עד יום מותו, הוא ישכח. אם הוא ישכח, הוא יעבור על הלב, פן יסור מלבביך כל ימי חייך. מה זאת אומרת? איזה מין תשובה? ואם אדם לא היה שוכח, אופס, בסדר גמור, הרב עובדיה לא שוכח. אז לא צריך. מה, הוא לא היה חייב ללמוד תורה כל ימי חייו? מה, אני לא מבין, מה זה הדבר הזה? מה השאלה ומה התשובה? אם כן, היו לנו שש הערות בדברי הרמב״ם. אז אני, בעזרת השם, מברך אתכם שתתבוננו בדבר הזה, ותחשבו על התשובה, על השאלות הללו, זה טוב לגרות, כן? בעזרת השם, אני אמצא את ההזדמנות, תגיד את התשובה, אבל... בלילה של התיקון, אתה עושה יחסי ציבור, הרב פרק. כן. מה אתם אומרים? נו, באמת, מה אתם אומרים? הרב פורטן אומר, יש הרבה אנשים... שמניחים תפילין ולא לומדים. ואז מה? וזה לא טוב, הרב אומר, זה גוונט. איך זה יכול להיות? ואיך הרב מתרץ את הרמב״ם עם ההרגשה הזו? עכשיו צריך תירוץ הרמב״ם, מה עושים עם הרמב״ם הזה? אני אחזור על כל ההערות שלנו, באלף, כן? הרמב״ם בסדר גמור, אנחנו לא בסדר, כן? ההערה הראשונה זה הסדר של הדברים ברמב״ם, ההערה השנייה... זה הנוסח של הרמב״ם שהוא חייב ללמד את עצמו, בסדר? ההערה השלישית שדיברנו עליה זה הדין הזה שהרמב״ם מקדים, פוסק להלכה בעצם, שבנו קודם לו, אם הוא היה חריף. ההערה הרביעית זה הצורך של הרמב״ם להגיד שכל איש מישראל חייב בתלמוד תורה. ההערה החמישית זה הדין הזה שכותב הרמב״ם שהוא חייב ללמוד תורה עד יום מותו. וההערה השישית, אני רוצה להוסיף את מה שהרב ישי אמר, למה בהלכה חץ, כשהרמב״ם כותב שכל איש מישראל, הוא מביא את הפסוק, והגית בו יומם ולילה. ואילו בהלכה שהוא אומר שאם אביו לא לימדו, הוא חייב ללמד את עצמו, אז הוא מביא את הדין הזה, את הפסוק מהתורה, ומתם אותם ושמרתם לעשותם. טוב, אז בעזרת השם, תתבוננו בדבר הזה, חלק מתלמוד תורה זה גם לחשוב בתורה. ותחשבו, תחשבו, הטלפון שלי פתוח, אני ודאי לא שומר את התשובה לעצמי, בשמחה רבה, אני רק רוצה ש... באמת אני רוצה לומר חידוש, ואני מפחד לומר אותו. אתה אומר בעצם, עיקר חובת תלמוד תורה, זה להעביר את התורה מדור לדור. עיקר מצוות תלמוד תורה זה ללמד את התורה. אז כבר אתה אמרת משהו, כן? כבר עשית חצי עבודה, כן? אז מה נגיד שאדם לא חייב ללמוד תורה? זה רק אמצעי, זה חיתימצא שלו ללמד? יכול להיות. אני רוצה להוסיף עוד הערה נוספת. מה זה הנוסח הזה? נשים ועבדים וקטנים פטורים מתלמוד תורה. תלמוד תורה זה או מבנה, תלמוד תורה, או זה מושג. מה זה? אתה אומר, זה כאילו, זה מושג כזה. מה זה התלמוד תורה הזה? נשים ועבדים וקטנים פטורים מללמד תורה, פטורים מללמוד תורה, לא יודע מה שתגיד. תגיד שם פועל. מה זה המושג הזה תלמוד תורה? אז באמת מופיע בדף מקורות, בספר המצוות כותב הרמב״ם, היא הציווי שנצטווינו ללמד חוכמת, ללמוד חוכמת התורה וללמדה, וזהו הנקרא תלמוד תורה. כלומר, הרמב״ם ממש לוקח, כמו שאתה אמרת, את הללמד ומכניס אותו לתוך המושג הזה, תלמוד תורה. תלמוד תורה זה ללמוד את חוכמת התורה וללמדה. קודם כל, כבר עכשיו, אנחנו תמיד רגילים שהללמד זה כאילו, אם אני אזכה להיות רבי, איך, מה זה? עוד פעם, עוד פעם? הפוך, כן. וללומדה, כן. זה שאלה כאילו בניקוד. איך אתה... אז זאת אומרת, סתם אני חושב לעצמי, עיקר מצוות תלמוד תורה, זה שהתורה תעבור ממני אל האחרים, ומאחרים אל האחרים, כשמה המטרה? הלפיד של המכבייה צריך להגיע לאנשהו, צריך להדליק אותו. מה, אני רק צינור? אני צינור להעביר את התורה אליך, ואתה צינור להעביר את התורה אליו, והשני לאחר, ומה, לאן נגיע? איך מתפרש החיוב הזה? אבל המטרה ללמד את המישהו תורה כדי שהמישהו הזה ילמד את האחרים, ואחרים ילמדו, מה, לא ראוי לעצור לרגע ולהגיד, המטרה היא שכאילו למדנו תורה. אז אני חושב לעצמי, באמת, שהמטרה היא שהתורה תהיה קיימת בעולם. באמת אני רוצה לחדש, זה לא חובת גברא רגילה. זה לא חיוב על קרקפתא שלי ליטול לולב. תלמוד תורה זה מציאות שמתרחשת בעולם. תלמוד תורה זה כאילו התורה עוברת מדור לדור, ואנחנו צריכים להיות אלו שמעבירי המסורה מדור לדור, וזה הדרך שלנו לקיים תורה בישראל. התופעה הזאת, שהתורה עוברת מדור לדור, מתרבית התורה בישראל, והיא עוברת מדור לדור, זה תופעה שאנחנו צריכים כאילו להיות חלק ממנה. החלק ממנה זה גם להיות שותפים בללמד אותה, והחלק ממנה זה גם להיות כאילו מחוברים, כמו שהשמש זורחת, אז זה תופעה. תלמוד תורה זה תופעה, זה מושג, זה שם עצם. כמו שהשמש זורחת, ואתה נהנה מאור השמש, אז אתה כאילו... נדלק מאור השמש, אתה שם. זה תופעה, זה איזו תנועה כזאת, שהעולם כאילו נע עם תלמוד תורה, ואתה צריך כאילו, באמת זה לא חובת גברא. זה לא חובת גברא רגילה. שאף אחד לא יסיק מזה שהוא לא חייב בעצמו ללמוד תורה. אבל זה לא איזה כאילו חיוב על קרקפתא של האדם, כמו ליטול לולב, כמו, לא. החיוב הוא שהתורה תעבור מדור לדור. ואתה צריך כאילו להיות חלק מהעברת התורה מדור לדור, החלק הזה זה בללמד את התורה, גם את הלימוד של עצמו קורא הרמב״ם, טוב, הנקודה הזאת היא קצת ארוכה, כי צריך ללמוד את הגמרא, זה נוסח הגמרא, איך הדלה הגמרא אבוי מחייב למגמר נפשי, אז שם בגמרא צריך לפתוח את זה. אז זה היה כאילו רק הסנונית הראשונה, אני בשמחה מוכן לתרץ את כל הזה, אבל תחשבו על הדבר הזה, זה לא הדבר שאנחנו אומרים בישיבות, בדרך כלל אנחנו אומרים בישיבות, שחובת לימוד תורה, שהתורה תאיר בך, וכל הלומד תורה זוכר לדברים הרבה, ומרוממתו ומגדלתו על כל המעשים, זה מה שאני זוכר. מגדלתו ומרוממתו על כל המעשים, הרב פורטן. התורה מרוממת את האדם ונותנת לו איזה מבט כזה. זה לא השיח ברמב״ם. זה לא התכלית. זה מה שנקרא דיווידנטים. האור שבא מחזירה למוטב, לא בשביל זה אתה מצווה לתלמוד תורה. מצוות תלמוד תורה זה ללמוד חוכמת התורה וללמדה. קודם כל, זה בא ואומר, זה לא רק שנהיה רבים, נהיה חייבים בלימוד תורה, אדם חייב בללמד תורה, מהזווית שלו. עם מה? כולם שותפים ברמות שלהם, בללמד תורה, בלהעביר את התורה. זה כמו שהשמש זורחת, אתה צריך להזריח אותה במציאות. תרבה התורה בישראל, זה מה שצריך. תרבה התורה מישראל ותרבה. גם הלימוד תורה שלך, זה להיות חלק מהתלמוד תורה. צריך גם את הלימוד, תרבה התורה במציאות. צריך שהתורה תהיה, תעבור פה במציאות, בצורה הכי קיימית שלה. טוב, אז אני מאחל לכולם חג מתן תורה, חג קבלת תורה, בעזרת השם, שעם ישראל, הקדוש ברוך הוא ירים קרן ישראל עמו, באמת חילול השם לראות את מה שקורה, אבל כמו שהרב רימו אמר, לא שתיפול רוחנו, נתפלל לקדוש ברוך הוא, ירים קרן ישראל עמך, שהקדוש ברוך הוא ירים את קרן ישראל, הרי אנחנו נזרים מלהרוג אותם, מתוך החסדים והרחמים שלנו, והם מנצלים את זה, הרי הייתה מדינה אחרת, זה גופה רק מראה את קידוש השם. איזה, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ? מי יכול, מה? זה גובר כבר באיוולת. אז בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא, יושיע את ישראל, ובעזרת השם נזכה כולנו לחג שמח. אבל תחשבו על מה שדיברנו. טוב, להתראות, שלום לכולם. שלום גם לאנשי הזום.
תודה.